תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
קווי המהדרין, אותם קווי אוטובוס שבהם גברים ונשים יושבים בהפרדה, הם נושא שנוי במחלוקת בחברה הישראלית מאז שהחלו לפעול. קולות רבים מחו נגד הפגיעה של קווי המהדרין בנשים, והביעו חשש מזליגה של פרקטיקות של הפרדה על המרחב הציבורי. היום נביא את קולה של החברה החרדית אל קדמת הבמה. ננסה להבין מדוע, אם בכלל, יש הצדקה להפרדה מגדרית בתחבורה הציבורית. שלום לכם ולכן, אתם מאזינים להסקט תל אביב 360 מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפודקאסט בחסות משרד עורכי הדין ארנון תדמור לוי. אני עודיה מיארה.
ואני איתי בן ארצי. הפעם נמצא איתנו דוקטור שי ווזנר, חבר סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר העיקריים של דוקטור ווזנר הם משפט פלילי ומשפט עברי ותלמודי. שלום שי, מה שלומך?
טוב מאוד.
אז היום נדבר על המאמר שלך, מהדרים או מדירים, מבט ביקורתי על קווי המהדרין ובגץ רגן, שהוא פורסם בספר שומרי החומות, בגץ והחברה החרדית, בעריכת חיים זיכרמן וגידי ספיר. אתה בעצם מציע במאמר נקודת מבט ביקורתית על בגץ נעמי רגן, שעסק בקווי קווי אוטובוס נפרדים לנשים ולגברים, מה שנקרא קווי מהדרין. אבל לפני שנתחיל, בואו נתחיל בהתחלה, שנה היא שנת 2007, מה הוביל, מה ההשתלשלות שהובילה להגשת העתירה?
אז קודם כל נגיד כמה מילים על הפרויקט המחקרי הזה, שהרעיון היה, הוקמה קבוצת מחקר של כמה חוקרים, והרעיון היה להתמקד בכמה פסקי דין של בית המשפט העליון, בגצים בעיקר, שעסקו בסוגיות שקשורות לקונפליקטים, נקרא לזה, שקשורים לציבור החרדי. והרעיון היה שעל כל פסק דין ייכתבו שני מאמרים מנוגדים במידה רבה, אחד במגמה חיובית, פרו פסק הדין, והשני במגמה יותר ביקורתית, לפעמים אפילו נגד פסק הדין. ואז אני כתבתי על את המאמר הביקורתי יותר בסוגיה הזאת של האוטובוסים הנפרדים, ואז על מה אנחנו מדברים. אז באמת ב-2007 וכבר בשנים שקדמו לאותה שנה, פעלו בארץ קווי אוטובוס נפרדים, בעיקר בריכוזים חרדיים, שבהתחלה זה הוקם ממש כקו תחבורה פרטי, חברה פרטית, ביוזמה של חסידי גור באשדוד, שנוסעים הרבה לירושלים, והם רצו שיהיה להם קווי אוטובוס משלהם, שהגברים יושבים קדימה ואנשים אחורה. מבחינה רגולטיבית זה לא כל כך פשוט להפעיל קווי אוטובוס נפרדים, או בכלל פרטיים, ולכן ביטלו להם את ה... לא הרשו להם להפעיל את הקו הזה, אז הם ביקשו מאגד איזה מין תחליף, שאגד עצמו, חברת אגד, תפעיל קווים יהודיים כתחליף ליוזמה הפרטית שלהם. ועל זה אנחנו מדברים, על קווי אוטובוס שבהפרדה וולונטרית לא הייתה כפייה, הגברים יושבים מקדימה, נשים מאחורה, וגם בזמנו אגד סיפקה אפשרות לנשים שעולות מהדלת האחורית לשלם במקום, ולא בשלי שיצטרכו לעבור בחלק של הגברים. והעתירה הוגשה בעקבות כמה אירועים של, נקרא לזה, אלימות, בעיקר מילולית, שהופעלו נגד נשים שישבו קדימה, או גברים שישבו אחורה, או זוגות שישבו ביחד, בחלקם גם זוגות חרדיים. וזו הייתה העתירה, שבעצם הבקשה הייתה, גם מול אגד וגם מול משרד התחבורה, להפעיל איזושהי רגולציה ולוודא שמקרי האלימות האלה לא ישנו. ובסופו של דבר, כבר נאמר, אז ההחלטה של בגץ הייתה, כלומר זה היה הליך מאוד ארוך, ובסופו של דבר נקבע שבאמת אין מקום לשום, כמובן, שום אלימות ושום צורה אחרת של כפייה, ולמעשה הפסק הדין די מתנגד לקווים הללו, הוא כן מאפשר בצורה מסוימת, אם הצדדים רוצים כולם, בטוב, אז אין בעיה, אבל לא יותר מזה.
אז באמת אפשר להסתכל על פסק הדין הזה לא רק דרך ההכרעה השיפוטית שלו, אלא גם כפסק דין שמספר לנו סיפור. ואתה באמת טוען שבגץ מספר כאן סיפור מגדרי על גברים חרדים, ולפי הסיפור הזה הגברים הם הצד החזק, הם כופים באלימות את האמונה שלהם על נשים שנפגעו והושפלו מהנסיעה בקווי המהדרין, אבל אתה גם מציע לנו דרך אחרת לספר את הסיפור.
נכון, אז האמת היא שבאמת כל פסק דין מספר סיפור, והנושא הזה של משפט וספרות, התחום הזה, זה תחום מחקר מאוד גדול, ותמיד הכרעות משפטיות מוכלות קודם כל על תשתית עובדתית מסוימת. אז בית המשפט קודם מספר את הסיפור העובדתי, ואחר כך איזה סוג של נרטיב, ואחר כך מכיל עליו את הקביעות הנורמטיביות בשאלות שמתעוררות מאותה מציאות. ובאמת במידה רבה, הביקורת שלי על פסק הדין הזה היא לא רק, ואולי אפילו לא בעיקר, על התוצאה המשפטית, אלא על הסיפור שהוא סיפר. אז בית המשפט בונה, מתבסס על המקרים הללו של, לא רבים אגב, של אלימות שהופנתה כלפי כאלה שלא צייתו לכללים האלה הלא מחייבים, ומספר עליהם סיפור של חברה חרדית שובניסטית, בעיקר הגברים, שבאופן כוחני מפלים את הנשים ודוחקים אותם לאחורי האוטובוס. וזה כמובן מציג גם את, מציג את בית המשפט עצמו כמושיען של אנשים. עכשיו הוא באמת פועל פה בצורה מאוד, הייתי אומר, מפעיל כאן עקרונות ליברליים או ערכים ליברליים ומגן על אנשים. ואני רוצה במאמר, בתחילת המאמר, לספר סיפור אחר. והסיפור האלטרנטיבי קודם כל מדגיש את, את העובדה שחברת, החברה החרדית זה חברת מיעוט שמחויבת להלכה ולערכים של קדושה וצניעות, אבל מצד שני מחשיבה מאוד על פי תפיסתה, ונדבר על זה עוד מעט, את ה, את ה, גם את, ה, את המעמד של אנשים, את הזכויות של אנשים, ורחוקה מאוד לטעמי ממת איזושהי תפיסה שובניסטית שמבקשת או אפילו מסכימה להשפיל את אנשים, לפחות בהקשר הזה של האוטובוסים הנפרדים. עכשיו צריך גם לזכור, וזה חלק מהסיפור, שמדובר בחברה מאוד שמרנית, שחרדה מהתרבות החילונית ומהמתירנות, והיא בעצם מנסה, במקרה הזה, לייצר לעצמה איזשהו גטו, איזשהו מרחב מוגן משלה. דווקא במקרה הזה הרעיון הוא לא להשתלט על החברה הכללי, על המרחב הציבורי, וגם על זה נדבר עוד מעט, אלא לייצר איזשהו מרחב מוגן משלה. ועוד הייתי מזכיר, מדובר בחברה שבסך הכל די מותקפת בשיח הציבורי, העמדה עליה לא כל כך טובה, וגם הם מודעים לזה, אז אני כבר לא ברור בדיוק מי החלש ומי החזק בסיפור הזה. כלומר, אפשר להסתכל על שני הצדדים, גם הגברים וגם הנשים החרדים, הם בסופו של דבר איזה סוג של, של חברה שהיא די מותקפת, מתגוננת, שנמצאת בעמדת מגננה.
אוקיי, מעניין. אז אנחנו מדברים בעצם על הסיפור שפסק הדין מספר, על הרטוריקה של בגץ, ואחת הדרכים שבהן בגץ משתמש בשביל להצדיק את ההחלטה שלו, היא באמצעות השוואה בין קווי המאדרין לבין מדיניות ההפרדה הגזית באוטובוסים בארצות הברית בשנות ה-50. באותה תקופה השחורים נדרשו לשבת בחלק האחורי של האוטובוס, הלבנים ישבו בחלק הקדמי. על פניו, חייבים להודות, יש איזשהו דמיון מטריד בין המקרים, אבל במאמר אתה מכנה את האנלוגיה הזו השוואה מסוכנת. אתה יכול להסביר למה?
כן, אז באמת שם אחד המשפטים הבולטים בפסק הדין, מפי השופט אליקים רובינשטיין, באמת עושה את ההשוואה הזאת, והוא אומר, מה אם חזרנו פה לתקופה של האוטובוסים הנפרדים בארצות הברית, ושם אנחנו יודעים שהוויכוח היה, מצד אחד הטענה הייתה של אלה שהפעילו את האוטובוסים הללו, וניסו להצדיק את הפרקטיקה, שזה נפרד עכשווה. והטענה הביקורתית הייתה כמובן, אין דבר כזה נפרד עכשווה. ואם עושים את האנלוגיה באמת המתבקשת למקרה שלנו, גם פה מדובר על אוטובוסים וגם כאן, ושם על הפרדה ופה על הפרדה, אז אנחנו מגיעים למסקנה שמדובר פה בפרקטיקה פסולה, של למרות שיש כאן רק הפרדה ולא הדרה לכאורה, אבל אין דבר כזה. הפרדה היא בהגדרה, הפרדה בין צד יותר חזק לצד יותר חלש, ויש בה איזושהי אפליה והדרה פסולות מבחינה מוסרית וערכית. והטענה שלי שההשוואה הזאת היא, קודם כל היא לא נכונה. היא לא מדויקת, היא תופסת משהו מאוד חיצוני, קוראים לזה לפעמים תיאור, בתיאור הכחוש יש דמיון של הפרקטיקה, זה אוטובוס והפרדה באוטובוסים, אבל אם מסתכלים קצת על התיאור היותר גדוש, שאמור להתמקד בטעמים להפרדה, אז אנחנו מגלים שזה מדובר על שתי סיטואציות שונות לגמרי, על שני מקרים שונים לגמרי. והבעיה בהפרדה זה לא עצם הפרקטיקה של ההפרדה, אלא הטעמים שניתנים לה. כן, אם אנחנו מפרידים חולי קורונה ומכניסים אותם לבידוד, זה כאן אין שום אפליה, ואין, כן, זה טעם מוצדק שאנחנו מבינים אותו, אין פה איזו טענה היררכית, לא רצון להשפיל, אין פה עניין מעמדי, וגם פה, בהפרדה באוטובוסים החרדיים, אני רוצה להגיד שהסיפור הוא סיפור אחר לגמרי, אצל השחורים והלבנים היה מדובר בטעמים גזעניים, שהאדם הלבן לא נעל לשבת ליד אדם שחור, ופה הנימוקים הם אחרים לגמרי, זה לא שהגברים לא נעל להם לשבת ליד נשים, לא מדובר על ניסיון לדחוק את הנשים, אלא באמת הפרדה די סימטרית, הייתי אומר, בהקשר הזה, מתוך התפיסות שנדבר עליהן עוד מעט, של מין ומגדר והצורך בהפרדה מטעמים של צניעות יותר.
אז באמת הפרקטיקה של ההפרדה במקרה הזה נובעת ממחויבות עמוקה של החברה החרדית להלכה, אז אולי כדאי שנסביר מה הם באמת הטעמים ההלכתיים להפרדה מגדרית בין המינים.
כן, אז האמת יש פה באמת גם את ההקשר ההלכתי היותר פורמלי וגם את ההקשר הסוציולוגי, ואולי נתייחס אליהם ככה ביחד. אבל בואו נתחיל עם ההלכה. אז התפיסה הדומיננטית בהלכה, וצריך לזכור, אגב, אולי בהתחלה, שההלכה היא קורפוס מאוד גדול, עם הרבה מאוד חילוקי דעות. קשה לומר במילה אחת מה אומרת ההלכה בשאלה מסוימת. יודעים, לפעמים אומרים, מה אומרת היהדות? אין דבר כזה. ביהדות עצמה יש הרבה מאוד זרמים, וגם בתוך ההלכה, והרבה כיווני מחשבה. אבל בכל אופן, אפשר לומר ככה באיזו צורה מכלילה, אם מסתכלים על ההלכה, וההלכה שהתפתחה אחר כך בהלכה האורתודוקסית, שמצד אחד ההלכה לא שוללת את המיניות, בניגוד אליי לדתות אחרות, וההפך, יש חובה להתחתן, יש חובה להוליד ילדים, וגם לקיים יחסי מין בין בני הזוג, לא רק למטרות הולדה, זה חלק אפילו מהאידיאל של המשפחה ושל הזוגיות, אבל מצד שני, וזה הצד שיותר מעניין אותנו כרגע, אחרי שאמרנו את זה, ההלכה כן מאוד מדגישה עניינים, כלומר, ערכים של צניעות, של הייתי אומר, ריסון של המיניות, בכל מיני צורות. ואנחנו יודעים, היצר המיני הוא יצר מאוד חזק ובולט ושולט בעצם בהרבה תחומי קיום שלנו. אפשר להזכיר את פרויד פה, ושכמעט את כל הקיום האנושי הוא מסביר, וגם החברתי, הוא מסביר על, בין השאר, על פי כוחות שקשורים למין. וההלכה בעניין הזה רוצה לייצר איזושהי סובלימציה, איזשהו מיתון, איזשהו ריסון של העניין המיני. והצדדים היותר מחמירים בכיוון הזה, הם אלה שמתקרבים, וכאן אנחנו גם, אני קושר את זה להיבט הסוציולוגי, לקבוצות מסוימות, קהילות מסוימות בתוך החברה ההלכתית, ואנחנו מדברים על קבוצות מסוימות בתוך העולם החרדי, שבאמת כמעט כל הקיום החברתי שלהם נעשה בהפרדה. אם זה בתי ספר נפרדים לבנים ולבנות, אם זה בחתונות, בשמחות, בחוף הים, כולנו מכירים את חופי הים הנפרדים, והכוונה היא ליצור מצב ש... לא נוצרת אינטראקציה מינית במרחב הציבורי, אלא בין איש לאשתו, פחות או יותר.
אני חושב שאחת הביקורות בהקשר הזה, זה שהחברה החרדית עברה איזשהו תהליך של הקצנה. זאת אומרת, בתקופה שבה ניתן פסק הדין, בשנת 2011, התופעה הזאת הייתה תופעה יחסית חדשה, אבל הטעמים ההלכתיים האלה שדיברנו עליהם, היו תקפים מאז ומעולם. אז מה בעצם השתנה?
אז האמת היא, אני לא בטוח שממש מדובר בהקצנה של הציבור החרדי. קודם כל, תקדימים לדברים דומים מצויים אפילו כבר בתלמוד, שאסור לגברים ללכת ליד הנהר במקום שנשים עושות כביסה או מתרחצות. ואגב, אני רוצה אולי להדגיש דבר שלא אמרתי קודם, חלק גדול מההגבלות בענייני מין וכל מה שקשור לזה, הם דווקא על הגברים ולא על הנשים. יש איזו תפיסה שההלכה מדירה בעיקר, או מחמירה ומייצרת הגבלות על הנשים בעיקר, וזה ממש, הייתי אומר, לא מדויק, וחלק גדול מהגבלות פונות וחלות דווקא על הגברים. אז אני אומר, אז הדיונים הללו בכל מיני צורות של הפרדה ושל זהירות בערבוב בין גברים לנשים מצויים כבר, בעצם בספרות ההלכתית לדורותיה. עכשיו, נכון, וגם אני חושב שאם כן יש איזה התפתחויות, נגיד בנושא של האוטובוסים, שבאמת לא היו אוטובוסים נפרדים לפני כן, זה בין השאר תגובה לשינויים שחלו לא בחברה החרדית כל כך, אלא בחברה הסובבת והשיח המתירני יותר ודברים מהסוג הזה, וגם אולי אפשר לקשור את זה ליותר כוח, להתחזקות של החברה החרדית בתוך החברה המערבית שבה היא חיה ופועלת, וזה פתאום הפך לאפשרי לנסות ליזום את הדבר הזה, דבר שאולי לא היה כל כך אפשרי לפני כמה עשרות שנים או בחוץ לארץ.
מה שמפריע לציבור החילוני, אני חושבת, וגם לרוב הציבור החרדי, זה שנשים חרדיות יצטרכו לעלות לאוטובוס מהדלת האחורית, ובעצם להסתיר את עצמם, רק בשביל לשמור על היצר של הגברים, כדי שהגברים חלילה לא יתפתו. במובן מסוים, אנחנו בעצם דורשים מאנשים למחוק את הזהות שלהן, כדי לשרת אינטרס של אחרים. יש פה ממש מצב של אסימטריה מגדרית.
אז קודם כל, לפני שאני אנסה להגן על העמדה החרדית בעניין הזה, אני רוצה לתת עוד איזושהי הערת אזהרה. שגם במאמר היה חשוב לי לכתוב אותה די בהתחלה, אני לא תומך בקווים הנפרדים, אני לא משתמש בהם, ואני לא חושב שחברה, כפי שאני הייתי רוצה לראות אותה, גם חברה הלכתית צריכה אוטובוסים נפרדים. אבל אני כן חושב, וזה הפרויקט של המאמר, שצריך לתת לזה, לאפשר את זה. וכדאי אולי להזכיר פה גם את הרעיון של איזה רב תרבותיות, את הרעיון של רב תרבותיות, שנותן, שמכיר בזכויות של חברות מיעוט, לעצב לעצמם מרחב שמתאים לערכים שלהם ולתרבות שלהם ולתפיסות שלהם. אז עכשיו אני כן רוצה, אז אני מדבר עכשיו בשם אותם מפעילי אוטובוס, זה לא, או אלה שמעוניינים באוטובוסים הנפרדים, שאני לא אחד מהם, אבל אני משמיע עכשיו את קולם. שלדעתי לא נשמע מספיק בפסק הדין. אז אני לא חושב שהם רוצים, אותם אנשים שמדברים על ההפרדה, הם לא רוצים למחוק את הזהות של אנשים, זה לא עולה להם בראש, והם לא רוצים לדחוק אותם דווקא לאחורה, ומתוך איזו מחשבה שאחורה פחות טוב מקדימה. אני יודע שזה נראה כך, ובאמת גם כתבתי במאמר, שאולי את העניין הזה, בעיקר בגלל הנראות, כי יש איזו הבנייה חברתית, שאחורה זה פחות טוב מקדימה, למרות שאפשר, אני חושב, לשנות את זה, לעשות איזה סוויץ' ולומר, דווקא אחורה זה יותר מכובד. אבל בגלל שזה נתפס כמשהו, כזה השפלה אולי, אז את העניין הזה צריך לשנות. ואפשר לשנות אותו בקלות, וקווי האוטובוס בארצות הברית, יש קווים נפרדים מניו יורק למונסי למשל, קווים שמשרתים בעיקר ציבור חרדי, ונסעתי גם באוטובוס כזה, בזמנו סתם כי רציתי לנסוע למונסי וזה מה שהיה. אז שם נגיד ההפרדה היא לאורך האוטובוס, מצד ימין או מצד שמאל, כבר אני לא יודע מה עדיף, ימין או שמאל, אבל מאחד הצדדים גברים, מאחד הצדדים נשים. אז את הנקודה הזאת באמת, כלומר היא תופסת את העין, יש לה איזה בולטות שקצת מכשילה אותנו, כי היא באמת לא מהותית פה לעניין. ואני גם מזכיר, חלק גדול מהיוזמה הזאת, או מהתמיכה ביוזמה הזאת, באה מצד נשים. זאת אומרת, זה לא המסגור הזה שכאילו הגברים פה משתלטים על הנשים, הנשים לא רוצות את זה, משפילים אותם, דוחקים אותם, מוחקים אותם. אפשר לחשוב, יכולה להיות מציאות כזאת. אני חושב שזה לא המציאות במקרה הזה. כשאני מסתכל על הקהילה, על אותן קבוצות שמעוניינות באוטובוסים הנפרדים.
אנחנו רוצים בכל זאת להתעכב על הנקודה הזאת של ההפרדה, גם מבחינה הלכתית, כי היא מעניינת. בעצם הנשים צריכות להקפיד על הפרדה, לא כי להן אסור להסתכל על גברים, אלא כי לגברים אסור להסתכל עליהן. אז בעצם אנחנו מטילים על נשים חובה שנועדה לשרת את האינטרסים של גברים. זה דבר שהוא דרמטי.
אז גם פה השאלה, אני חושב, יוצאת מתוך איזושהי הנחה, ככה, הייתי אומר, קצת חשדנית כלפי כל ההסדר, ואז אם יש באמת איזשהם כללי זהירות שחלים על הנשים, כדי לא להכשיל את הגברים, אז אולי עושים בהם איזשהו שימוש, או מנצלים אותם, או מטילים עליהם איזה עול כבד יותר למען הגברים. אני חושב שההלכה וגם אנשי הציבור החרדי, כלומר, אנשי הקהילה עצמה לא רואים את זה בצורה כזאת, אלא זה דווקא, הייתי אומר, הפוך, זה מין סולידריות. ההלכה בכלל מכירה בהרבה מקרים אחרים שלא קשורים בכלל למגדר, ובכך שאדם צריך לנסות לא להכשיל את הזולת בכל מיני דברים, באיסורים, והפוך, יש פה איזה מין תפיסה של סולידריות והדדיות ותמיכה אחד בשני. מה גם שבאמת דרישות הצניעות הללו הם בחלקן, כדי למנוע מהגברים איסור, אבל לא רק. וגם אני מוסיף עוד, יש הרבה נשים שהרבה יותר נוח להם גם מצידן, לשבת, כלומר, זה לא רק עניין של להסתכל על גברים ונשים, אלא גם הישיבה, יותר נוח להם לעצמן, לשבת לא בחברת גברים, אלא בחלק שמיועד רק לנשים. אז אני חושב שכאן הבעיה היא לא כל כך גדולה כפי שהיא נראית.
אוקיי, אז אני מבינה שהדרישה לקווי המהדרין הגיעה מתוך מחויבות להלכה, ואולי יש נשים שמעוניינות בהפרדה, אבל צריך להסתכל גם על הקבוצה של הנשים שלא מעוניינות בהפרדה הזו, כי באמת הפרדה משפילה. ומעבר לזה, צריך לומר שהנשים החרדיות בסוף נתונות ללחץ מאוד מאוד גדול בתוך החברה החרדית, לנהוג לפי כללים הלכתיים וחברתיים שברובם הוצבו על ידי הגברים.
טוב, אז בעצם עלו כאן כמה נקודות. קודם כל, לגבי הנקודה הראשונה שיש נשים שבאמת לא מעוניינות לשבת שם במקום שמוקצה להם, אז קודם כל זה גם גברים. כן, גם הרבה גברים חרדים לא מעוניינים בהפרדה הזאת ורוצים לשבת אולי במקומות אחרים אם יש מקום פנוי אחורה או לשבת עם הנשים שלהם. וגם מבחינה פרקטית זה באמת קורה, במציאות. זאת אומרת שההתנגדות לקווים הללו באה גם מתוך חלק מהציבור החרדי. אז התשובה לכך, וזה מאוד מודגש במאמר ובעצם גם בפסק הדין, פסק הדין בשלב הראשון אגד הייתה אחת מהמשיבות, והיא ניסתה להצדיק את הפרקטיקה הזאת של הקווים הנפרדים, והנקודה החשובה הייתה שזה לא בא על חשבון קווים אחרים. זאת אומרת, ההנחה היא שזה קווים שמיועדים רק למי שמעוניין בהם. והם לא, אבל ברור שמי שלא מעוניין בזה, אז אמורים, האגד או המדינה, משרד התחבורה, אמור לספק קווים, כלומר באמצעי תחבורה אחרים, מעורבים, בלי הגבלות. אז זאת אומרת, הקווים הללו הם רק תוספת לקווים הקיימים. עכשיו, לעניין השני שהזכרת, לגבי הלחץ על הנשים, אז שוב, נשים שלא מעוניינות לשבת שם, באמת יש להם אופציות אחרות. אם נניח שיש נשים מסוימות שבגלל שיש קווים נפרדים, אז מופעל עליהם, נגיד, לחץ משפחתי, אל תיסו בקווים המעורבים, תיסו רק בקווים הללו, והן מרגישות, אז נכון, זו בעיה, אבל הייתי אומר, זו בעיה הרבה יותר רחבה, שהיא בעצם מלווה את הקיום האנושי, לא רק החרדי, ובעצם בכל חברה שהיא, יש לחצים, ולא כל האנשים, לא כל אדם יכול לעמוד מול לחצים חברתיים ולעשות מה שהוא רוצה. ואני לא בטוח שהמשפט הוא זה שצריך לפתור את הבעיה הזאת. זו בעיה חברתית קיומית, הייתי אומר אפילו, שצריך לחשוב עליה.
ומה לגבי הטענה שהכללים הוצבו ברובם על ידי הגברים?
זאת טענה, שוב, כללית, ובשיח הפמיניסטי אנחנו מכירים אותה כמובן בהקשרים רבים מאוד. אני חושב שבמקרים האלה צריך לבדוק את הדבר לגופו. זאת אומרת, אפשר לחשוד במקרים מסוימים על כך שאולי יש איזו הטייה בגלל שגברים קבעו את הכללים, אבל אנחנו יודעים שבהרבה מאוד תחומים, בכלל המשפט, עד לעשורים האחרונים, או עד למאה הקודמת, אז הוא צו רק על ידי גברים, או בעיקר על ידי גברים, וגם בהרבה תחומים אחרים. ולא תמיד אני רואה שבאמת קל לזהות איזו אפליה מגדרית כזו או אחרת. רואים גם שהיום שנשים הרבה יותר מעורבות בכל מיני תחומים של החיים, וגם קובעות כללים בכל מיני הקשרים, לא תמיד רואים שהכללים מאוד שונים. אבל נכון, צריכה להיות איזושהי זהירות לעניין הזה, לבחון אותו. בהקשר הזה אני לא מזהה שהכללים הם מחמירים במיוחד, דווקא כי הם נקבעו על ידי גברים, ואני שוב מזכיר, ההלכה מגבילה במידה רבה מאוד את הגברים יותר מהנשים בנושאים הללו. אז אנחנו רואים שזה לא בדיוק פועל בצורה כזאת, שהם פועלים מתוך איזה אינטרס, נקרא לזה, להקל על עצמם.
אני רוצה לחזור רגע לעניין ההסכמה. אז יכול להיות שגם אם יש נשים או גברים שמסכימים להפרדה הזאת, צריך לבדוק מה טיב ההסכמה. לפי דוקטור יופי תירוש, למשל, שהתארחה פה, התארחה פה כבר בפודקאסט, יש דברים שהסכמה לא יכולה להכשיר. למשל, אני לא יכול להסכים לעבוד בשכר שהוא נמוך משכר המינימום. והעניין הזה בוודאי מתעצם כשזה נוגע לספירה הציבורית.
טוב, אז זה קצת קשור באמת לשאלה הקודמת. קודם כל נדייק, העניין, אם מדברים על שכר מינימום, זה לא שאדם לא יכול לוותר על ולהסכים לעבוד בשכר נמוך יותר, הוא יכול לעשות את זה. הנקודה היא שאם הוא רוצה אחר כך לחזור בו מההסכמה הזאת, הוא יכול לתבוע את השכר המלא. אז וזה למה? בגלל ששם מדובר על כלל, על חוק מגן, שהמטרה שלו היא להגן על העובדים החלשים, ואם זה, אם בהסכמה אנחנו נאפשר את זה, אז לא עשינו כלום. כל אחד, כן. אבל במקרה שלנו, אני חושב שהפגיעה היא לא מאוד גדולה. יש חלופות אחרות לאותם נשים שרוצות אולי, שבאמת לא מסכימות באמת, לא רוצות באמת, אלא רוצות לשבת במעורב. וגם אם יש נשים כאלה שנוסעות באוטובוסים הנפרדים מתוך איזושהי תחושה שהן מחויבות לעשות את זה בגלל איזשהו לחץ חברתי, אז אמרנו, אז זה חלק מבעיה הרבה יותר גדולה, שאני שוב, לא חושב שהמשפט הוא זה שיכול לפתור אותה.
אם לגבר חרדי יש קושי להשתמש בתחבורה הציבורית, אז למה שלא פשוט ידיר את עצמו ולא ידיר את הנשים?
יפה, אז זו שאלה מצוינת, ומה שהעליתי את הקול הזה במאמר, וככה בצורה פשוטה אפשר לומר, זה בעצם מה שקורה כאן. כלומר, זה הניסיון שלי למסגר קצת את האוטובוסים הנפרדים בצורה אחרת. בעצם הגברים החרדים, אם כן נדבר לעניין המגדרי, כי שוב אני חוזר, ההפרדה היא לא רק אינטרס של, גם מבחינה הלכתית, זה לא רק עניין של הגברים, גם הרבה נשים מעוניינות בהפרדה ורוצות של עצמם. אבל אם נדבר רגע, כן, על ה, אז אומרים הגברים החרדים, אנחנו, יש לנו בעיה לנסוע באוטובוס מעורב עם נשים, ולכן אנחנו מייצרים לעצמנו אוטובוס נפרד. זה בדיוק הרעיון. הנה, הם מדירים את עצמם.
אבל גם אם התודעה שלהם היא שהם מדירים את עצמם, בגץ עדיין רואה אותם כמי שפועלים במרחב הציבורי. אני אפילו אקריא לך את מה שהוא אומר. אכן היו תקופות חשוכות בהן נורמות מעין אלה נושא העתירה שלפנינו יושמו ברחבי העולם, ולמרבה הצער קיימים מקומות בהם הן עדיין נוהגות, אך נורמות מעין אלה אינן יכולות לחול ולחייב במרחב הציבורי של מדינת ישראל, רק משום היותו מרחב ציבורי המשרת בין היתר גם אוכלוסייה דתית וחרדית.
אז יופי, אז שימו לב, קודם כל הציטוט הזה מדגים מאוד יפה את הבעיה שאני מוצא ברטוריקה של בגץ, כן? המשפט התחיל, הפסקה הזאת התחילה, היו תקופות חשוכות בין נורמות מעין אלו נושא, של נושא התירה נהגו. זאת אומרת, ההפרדה המגדרית היא, זו תופעה חשוכה, וזה באמת העמדה של בגץ כנראה. אבל, וכאן הייתי אומר, הייתי מצפה מבגץ שינסה קצת להיכנס לראש של החברה החרדית, וזה הזכרתי קודם את הרב התרבותיות, להיכנס קצת לתרבות אחרת, לנסות להבין אותה, ולא ישר לתאר אותה כאיזה משהו חשוך ומיזוגני של שנאת נשים. עכשיו, לגבי השאלה, לגבי הטענה על המרחב הציבורי, אז קודם כל, כפי שאמרנו קודם, לא ברור שנכון למסגר את האוטובוסים הנפרדים כהשתלטות על המרחב הציבורי, או אולי נכון יותר לראות את זה כאיזה סוג של איים בתוך המרחב הציבורי, מין גטאות כאלה. הרי אין ניסיון להשתלט על כל המרחב הציבורי, גם התחבורתי, רוב האוטובוסים הם לא כאלה. והייתי מוסיף עוד, המרחב הציבורי הוא לא דווקא חילוני, בדיוק, המרחב הציבורי צריך לכלול בתוכו או לאפשר בתוכו קולות שונים, נהגים שונים, תרבויות שונות, ואפשרות לחברות שונות לחיות בצוותא. ודווקא אני חושב שהאוטובוסים הנפרדים, אפילו בגרסה קופה, לא כל כך הגענו לדבר על זה, אני חשבתי שאפילו אפשר היה, אולי היה נכון היה, לאפשר אוטובוסים יהודיים שבהם תהיה כפייה. זאת אומרת שיהיה אסור לשבת בצורה אחרת, וזה יפתור את הבעיה. מי שלא רוצה לנסוע בהם, לא ייסע בהם. ומי שכן, זה דווקא פתרון של הקונפליקט, ואפשרות לציבורים שונים למקסם את הרווחה שלהם, בצורה שהיא לא אמורה להפריע לאף אחד.
אוקיי, אז אנחנו מסכימים שפסק הדין בעצם ניתן בשנת 2011, אנחנו 13 שנים אחרי, אחרי שנקבע בעצם שקווי המהדרין מהווים אפליה אסורה כלפי נשים, והקווים האלה ממשיכים לפעול עד היום, ואם ככה אולי תוכל להגיד לנו בקצרה, מה בכלל הייתה ההשפעה של פסק הדין?
אז זהו, אז באמת מתברר שההשפעה של פסק הדין לא הייתה כל כך גדולה מבחינה מעשית, מבחינת הפעולה של אותם קווים, ו... איך אני יודע שהם ממשיכים? קצת בררתי ושאלתי, ומדי פעם יש שם גם עדיין את המתקלויות האולי לא נעימות של גערות כאלה ואחרות. אגב, מעניין לציין שבזמנו משרד התחבורה, כשהוא בדק את הנושא, עשה כמה בדיקות לגבי גילוי אלימות, והתברר שהם היו די מעטות. כלומר, היו משקיפים שנסעו באוטובוסים, וחלק מהם היו אפילו משקיפים כאלה שהיו, יזמו תקריות, ישבו נגיד במכוון במקומות שאסור היה להם, ומתוך איזה 1,000 מקרים כאלה שבדקו, אז היו מעט מאוד גילוי אלימות, בעיקר כמו שאמרתי מילולית. אבל זה באמת נמשך, ואז עכשיו אנחנו מתברר שפסק הדין בעיקר, הייתי אומר, עיקר הפעולה שלו הייתה במישור הרטורי, של העברת מסרים של מי שקורא את פסק הדין, אני לא יודע כמה אנשים קראו את פסק הדין הזה, ואולי כן הוא התפרסם קצת בתקשורת ובציבור, אבל אם הוא העביר מסרים, אז מצד אחד הוא העביר אולי מסרים מאוד מחזקים לציבור שרואה את, כמו שמתנגד לקווים הללו, מצד שני הוא העביר איזה מסר מאוד בעייתי, אני חושב, לציבור החרדי, או לאותם אלה שמעוניינים בקווים הנפרדים, צייר אותם בצורה לא, הייתי אומר, לא מחמיאה, ובעצם דחק אותם, הייתי אומר, מחוץ לאיזה שיח לגיטימי, כלומר, אומר, זה בעצם פרקטיקה חשוכה, כמו שראינו, ואני חושב שזה פספוס מסוים, כי יש הרי מתח מובנה בין החברה החרדית לבגץ, לבית המשפט העליון בכלל, ואולי בכלל לבתי המשפט בארץ, והפסק הדין הזה די העצים את המתח ואת איזה חוסר אמון שקיים בין שני המוקדים הללו בחברה הישראלית, במקום שאולי יכול היה דווקא למתן את זה.
טוב, זה היה מרתק, אבל זמננו תם. זה היה הפרק הראשון לעונה זו בהסקט תל אביב 360, מדברים משפטיים, ההסקט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בחסות המשרד ארנון תדמור לוי. תודה רבה דוקטור בוזנר שהצטרפת אלינו לפרק פתיחת העונה.
תודה רבה לכם.
אנחנו נתראה בפרק הבא.